שלום לכולם, שלום וברכה, אז אחרי הפוגת בין הזמנים המבורכת, אנחנו חוזרים לזמן קיץ בריא לכולנו, שבעצם זה אומר שאנחנו כבר סוגרים כשנה בלימוד שבועי בתורתו הנפלאה של רבנו צדוק הכהן מלובלין, כי התחלנו בתחילת זמן קיץ שנה שעברה, ואנחנו הגענו לפסקה קי"ד בעיצומה של החטיבה השלישית שעוסקת בשלל פסקאות שמתמודדים עם תיקון הברית. ודיברנו על זה בארוכות, שזה פסקה, שזה חטיבה מאוד מקורית, בנושא שרבים השתדלו בכל מיועדם לא לעסוק בו, ולא לדבר עליו, וכל שכן שלא לכתוב עליו, ורב צדוק לא מאסס, ומגיש לנו משנה מאוד סדורה, ומיוחדת ומקורית, מאוד מאוד אופטימית, מאוד ארץ ישראלית, בגוון שלה, של הקישור לגוף, והחיבור, והעניין של ההשגחה והידיעה, ועוד נראה את הדברים, באמת, בשאיפה שנזדרז, ונספיק גם לפסקה קופלמד והלאה, שזה כבר עוסק בענייני הבחירה והעבודה, ואנחנו בעזרת השם, השם השם נעשה ונצליח ונספיק. אז אנחנו הגענו לפסקה קי"ד, כדרכנו אנחנו נקרא את כל הפסקה ברצף, ואז אנחנו נצלול פנימה, ויש פה מה לצלול. אומר רבנו כך, מי שהוא תלמיד חכם, הוא לוקח נפשות, הוא מלקט ניצוצות מנפשות קדושות שנתפזרו בעמקי תהום רבה. על ידי לימוד תורתו, כל דיבור של תורה מוציא אותם השייכים לו. וכמו שנאמר, ולוקח נפשות חכם, וגם נפשות עצמו, כמו שאומרו בראש פתיחת איכה, המאור שבא מחזיר למוטב. אבל בזה יש מדרגות, שלפעמים כשהיא בעומק רע, רחמנא ליצלן כל כך, עד שנכבשה ונשקעה שם, שעל זה אמרו במסכת ברכות, אין חביש מתיר עצמו מבית האסורים. ועל זה אמר ולרשע אמר אלוהים עליך לספר חוקיי, וכן איתה ביומיים ב' לא זכה נעשית לו שם המוות, שעל ידי הדברי תורה לוקח נפשות ומכניסם גם כן בעומק רע רחמנא ליצלן, אף מכל מקום לסוף כשיתקן הוא מרוויח דעולה ועולה ממו. אך לפי שעה נאמר על זה ופושעים מכשלובם דייקה, שעל ידי זה הרע מתגבר, לפעמים גם לזה יועיל תורתו, כשמציל לדרכם לזה נפש שהוא בחיים, ואותו הנפש מתגבר על יצרו ויוכל להצילו. ומעשה תלמיד אחד בתנא דבי אליהו, שלא היה יכול להציל עצמו בתורתו, רק הציל נפש האישה, שהייתה גם כנפש גדולה. בואו נראה את זה בהערה 17, בהר ברכה, מביא פה את תנא דבי אליהו זוט הסוף פרק כ"ב, סיפור שבעצם פה רב צדוק יבאר אותו, אבל אני בקי"ד, מי שקרא ברכה זה הערה 17 למטה. תנא דבי אליהו זוטא, מעשה בתלמיד אחד מתלמידי רבי עקיבא, שהיה יושב בראש כ"ד אלפים תלמידים. הוא היה ראש של 20 אלף תלמידים, אז מה זה אומר? זה אומר, התלמיד הבכיר ביותר. התלמיד, אני לא יודע אם זה בר כוכבא, אין לנו מידע שבר כוכבא היה תלמיד חכם, הוא היה אדם גדול וגיבור, אבל הוא היה
אילו.
מה זה אילו? הוא היה שני לרבי עקיבא. הסגן של רבי עקיבא, נקרא זה ככה. פעם אחת יצא לשוק של זונות, גוואלד, וראה שם זונה אחת ואהב אותה. אהב אותה, אני חושב שהכוונה פה היא נמשך אליה. אוקיי? נדבר על זה יותר בשיעור פי הסצנה, מה בין רגשות לריגושים, אבל זה כבר יותר מורחב. והיה משלח שליח בינו לבינה עד עת הערב. כלומר, שלח מישהו שיסגור איתה שתבוא לדירה שלו בשעות הערב. לעת הערב עלתה על הגג, וראותה, כן, אותה זונה רואה את אותו התלמיד כשהוא יושב בראש התלמידים כמו שר הצבא. והיה גבריאל עומד על ימינו. כלומר, הזונה הזו רואה שהוא יושב ומרביץ שיעור כללי, כן, ככה כמו מפקד הגדוד, מה שכל מפקד הגדוד שלהם שיעור כללי, כן, אבל וכולי, והיא רואה את המלאך גבריאל על ימינו. גבריאל, זה צד בדרך כלל? שמאל, נכון, מיכאל זה מימין, גבריאל זה משמאל, מעניין? מיד אמרה בליבה, אוי לה לאותה אישה, כלומר, היא מדברת על עצמה, אומרת על עצמה שכל מיני הפורנויות של גיהנום צוות לה, מחכות לה, על זה שהיא מחתיה אדם גדול כזה. וכי אדם גדול כזה שהוא דומה למלאך, תעננו אישה זאת, מאמר עצמה אמרה, וכשמתה ובטלה מהעולם הזה, הוא אומר שאני אמות ובטלה מהעולם הזה, הנה ירושת גיהנום. אבל אם לא תקבל אותו, הרי מצלת אותו ואת עצמה מן הגיהנום. טוב, הסתיים השיעור, ואז אותו תלמיד עולה לגג, שם היא מחכה לו. וכיוון שבא אצלה אמרה לו, בני, מפני מה אתה מאבד חיי עולם הבא בשביל הנאת שעה אחת בעולם הזה? שימו לב איזה פה שדרוג, מזונה בשוק של זונות, היא הפכה להיות משגיח. כן, היא אומרת לו, מה זה? ולא נתקררה דעתו. אמרה לו, לא בכל זאת, עד שאמרה לו, בני, אותו מקום שאתה אוהב, כן, אותו איבר של האישה שאתה אוהב, היא מלוכלכת ומתונפת מכל האיברים. ואין כל בריאה יכולה להריח ריחה. ולא נתקררה עדיין דעתו, עד מה היא עשתה? עד שתפסה אותו בחותמו והניחה על אותו הקבל. לקחת את האף שלו ושם אותו על אותו איבר אינטימי שלה. ומיד שהריח ריח אותו המקום נמאסת בפניו, ולא נשא אישה מעולם. עד כדי כך היא דחתה אותו. כן, הייתה מאוד מאוד יפה, כי הוא ראה אותה בשוק, ראייה אחת, כן, הוא לא עושה שם תצפיות, וישר נמשך עליה. יצאה בת קול ואמרה, אישה פלונית ואיש פלוני, הם מזומנים לחיי עולם הבא. אז אני חוזר פה לפסקה של הפסקה הזאת, וכמה סדר תלמיד אחד בתנת ואליהו זוטה, שלא היה יכיל עצמו, להציל עצמו בתורתו, הראיה, התורה לא עזרה, נכון? רק הציל נפש האישה, שהייתה גם כנפש גדולה, שהייתה יכולה להבין, כשראותה אותו לומד, כשהוא מלאך. ומסתם האמת כן, מדי נזכר בתנא דבי אליהו, אם כן ידעה בטבען של מלאכים, ואחר כך היא הצילתו. ואם כן רע נקרא רע בתאוות רעות, וכל ספר משלי מלא מזה, ונאמר שוחה עמוקה זונה, ולכן איתה ברובין דף י"ח, במרצה מעות לאישה מידו לידה, כן, שרוצה להסתכל עליה, אפילו דומה למשה רבנו שקיבל תורה מהר סיני, לא ינקה מדינה של גיהינום, נתנו לומר שאין יכול להתיר עצמו מבית האסורים על ידי תורתו, אבל יכול על ידי אחרים הבאים מגיר הדילי, מהכוח שלו. וכן אחר, אלישע בן אבויה, שנאמר לו, ולרשע אמר אלוהים מגומר, ניצול על ידי רבי מאיר, שלמד תורה ממנו, והוא תיקן והציל נפשו מדינה של גיהינום. טוב, בוא נתחיל. מי שהוא תלמיד חכם, פסקה קוף י' ד', מי שהוא תלמיד חכם, הוא לוקח נפשות, הוא מלקט ניצוצות מנפשות קדושות שנתפזרו בעמקי תהום רבה. עמקי תהום רבה זה התחתית, זה הסוף של מדרגות אטומות של הקליפות, ואחר כך נראה איך כיצד אותו תלמיד חכם מעלית אותם הניצוצות. על ידי לימוד תורתו, כל דיבור של תורה מוציא אותם חכי נפשות השייכים לו. אור החיים הקדוש מסביר בכמה מקומות שאין דבר שמברר יותר, אין דבר שהוא פודה את הנפשות ממקי הקליפות, יותר מאשר לימוד תורה. לימוד תורה לשם שמיים, לימוד תורה בכוונה, שם הדף יומי מסך את הדף כף ב', של כמה עניינים על כל מיני מאהבה, מהירה, כן, כמעשה שכם, כמו שכל אחד מה שנקרא אינטרסנטיות, מה מניע שלו לעשות או להיות פרוס. אבל אומר אור החיים הקדוש הפי המקובלים, שאין דבר יותר מועיל מאשר עסק התורה, או מה שנקרא, בוא נעשה תיקונים, נלך לקברי צדיקים, נעשה ככה, נתענה, אין דבר שיותר מועיל מלימוד התורה, ובסדרה שלנו על השובבים דיברנו על זה, שיותר טוב מאשר להתענות זה, שזה לא תעשה, זאת אומרת, כאילו אתה שב ואל תעשה, אתה לא אוכל, עדיף לאכול מה שנקרא סטייק טוב, יש כוח אחר כך מה לעשות? ללמוד תורה כמו שצריך. אגב, יש פה הגדרה מעניינת. מה זה תלמיד חכם? היית סובר, ואנחנו נתייחס לזה כמובן בפסקה הבאה בקופת דבר, מה זה תלמיד חכם? מי שמחדש חדושים בתורה, מי שיש לו ידיעות והשגות בתורה. אבל תלמיד חכם, מה עניינו? לוקח נפשות ומלקט ניצוצות מנפשות קדושות שנתפזרו בעמקי תהום רבה.
זה לא שלב אחרי? שקודם תלמיד חכם
ואז... בסדר גמור. אבל מי שהוא תלמיד חכם, צריך להיות תלמיד חכם, פעם אמרו לרב אברום, שהוא צריך לפגוש איזשהו מישהו שהוא גאון אמיתי, הוא גאון אמיתי ממש, וצריך לפגוש אותו, וכדאי לך, זה רב גאון, ממש גאון בלתי רגיל. אז הוא אמר לו, בן כמה הוא? הוא לא בן 48, נפלנו ככה, לא יכול להיות. הוא לא הרב, הוא גאון, אמר להם רב אברום. אדם, לפני שהוא לומד 50 שנה בישיבה, לא יכול להיות גאון. יכול להיות שהוא תלמיד חכם, אבל גאון? אמר להם רב אברום, לפני 50 שנה שהוא בישיבה, גאון הוא לא יהיה. אוקיי? היום, כל לבך מתחיל, השם חיבה שלו זה הרב הגאון. כן? יש לי... זה כבר נהיה קצת מעליב, כן? כל דבר ש... זה ערב, 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 אני יודע, זה מבקשים ממני תרומות, אתם קוראים לי ערב. אוקיי? ואם זה הוראת קבע, ערב רבי, אם הייתי מחל אותה למד איזשהו אגף, ערב אגמון. כן, אבל זה מגוחך. גדול מרבן, שמו, ככל שנו, מלא מלא תארים לפני השם, ערב יורם, מועל מרבנו, ערב מקובל הגאון, ערב יורם. בבא סאלי, שם הלל ושמאי. לא, מרן, ראש הישיבה, הגאון הגדול, רבי. יאללה. עכשיו, מה ההגדרה פה שאומר פה, רבי צדוק, תלמיד חכם, לוקח נפשות ומלקט ניצוצות מנפשות קדושות שנתפזרו במקום תאום רבה. הרי לכאורה, צריכים לשמור על תואר המחנה, על קדושת הבחורים, נכון? אומר פה בטל, תלמיד חכם, מה תפקיד שלו? להיות באינטראקציה עם כמה שיותר נפשות. סיפור שהיה פעם רעיון, ראיתי בטלוויזיה פעם, או יוטיוב, לא זוכר, שהיה שם רעיון עם, אני חושב שזה היה בוב דילן והרב קרלי בך, מאוד מרעיינת, באנגלית. ושואלים את המרעיין, שואלת את הרב קרלי בך, מה החלום שלך? החלום שלי זה להכיר באופן אישי את כל האנשים על פני היקום, כל האנשים בעולם. שואלת אותו, למה אתה רוצה את זה? זה אומר, כדי שאני אוכל לתת חיבוק לכל אחד, אחד בעולם. אז בוב דילן אומר, וואי, החלום שלך זה הסיוט שלי. ככה עד כדי ככה, אבל יש משהו ברב קרלי בך. לא מורה, קרלי בך, אני צריך לחבק, מה זה? אני רוצה להיות בקשר עם כל המציאות, עם כל העולם. וצדיק שיושב במערה ודורג מה שנקרא תורה דילי, רק לעצמו, רק לתורתו. אבל מה עם השעה? עכשיו שוב פעם, אני לא אומר, יש לנו צדיקים, הרב קוק מגדיר את זה בעינייה, רבי יהודה, רבי יוסי ורבי שמעון, יש את הצדיק שהוא במערה, שהשליחות שלו זה לא להיות ראש המדברים, להיות האדמו"ר שסוחף בהצהרות ובשיעורים, ולא להיות רבי יוסי שהלכה כמותו בכל מקום, שנקרא נימוקו עמו ולהיות פויסק, אלא התפקיד שלו זה להיות איש המערה, שעושה תיקונים במערה, אבל זה לא בשביל עצמו, בשביל כל הקהל, בשביל כל הציבור, כל המציאות, כל השכינה, ואז הוא מלקט ניצוצות. אבל תלמיד חכם זה אדם שבא באינטראקציה, יש פה, אני לא יכול להתעלם, אבל אנשים הצופים בבית, לא רואים פה את הגלריה שעשינו פה, את מורנו רבינו הרב יורם הצדיק, ובעל התניא, והבן איש חי, והבבא סאלי, והחפץ חיים, זכותם הגנה עלינו. אבל המחנה משותף לכולם, ונראה פה מנתיבות, כן, ליאדי, ליוז'נה, בגדד, מרוקו, תפילאלט ונתיבות, ורדין, אוקיי? המחנה משותף לכולם, שהם לא ישבו בדל אדמותיהם ודאגו רק לעצמו. בבא סאלי, כולם קבלת קהל. מה באו אליו? להרצות לו חידושים על הנודע ביהודה? בדיני מקוואות? גם. באו אליו עם צרות. תמיד דבים רבה לשמה, תיסע לערב יורם, תשמח אותו. תגיד לו, נולד לך ילד, תגיד לו שזה, תגיד לו, תשמח אותו. אמר לו, אבא בסדר, שיהיה לי סיבה, אבל אני אמרו לי, לא, לא, לא. תבין, כל ה-500 איש כל קבלת קהל, באים אליו עם צרות. זה, יש בעל שלום בית, זה פרנסה, זה אין ילד, זה, 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 זה. רק עם צרות, כל ה... תשמח אותו. והייתי בא לו פעם, אני אתנסה, אמר לו, שאלנו, מה? לא, רק באתי לשמח אותך, להגיד שהכל טוב לי, והוא היה מבסוט. אתה מבין, וואי, תודה רבה, וואי, איך חשבתי לי את היום. הוא אמר, הוא כל הזמן שומע צרות. אתה בוא תשמח אותו. עכשיו, באותו זמן, שעה וחצי, שעתיים, כל קבלת קהל. מה, הוא לא יכול לכתוב שיעור כללי, לחדש, לעשות ייחודים, כוונות? תלמיד חכם צריך אינטראקציה במציאות. בעל התניא, שקיבל קהל. עד שבסוף לא היה לו זמן, הוא אמר, אתה בספר התניא. בן איש חי. בן איש חי, שמעתי סיפור נפלא, ממנו הרב יורם הצדיק, שפעם הזמינו אותו לקביעת מזוזה ברמת גן. זה היה בשנים שהוא היה פחות מוכר, והיה מיד אחרי מלחמת המפרץ. תפשיל... נון א', 1991, רמת גן ספגה הרבה הרבה סקאדים. אתם לא זוכרים, אבל אולי שמעתם, אוקיי? והמדינה שכחה שם הרבה כסף כדי שיש שיפוץ מיידי לכל בתים שנהרסו, הסקאדים, ושיפצו שם איזשהו בית, והזמינו את הרב יורם לקבוע מזוזה. והרב יורם כידוע, כל המוסדות שלו, כתוב שגם את מה שבא בסאלי, זה על שבע בן איש חי. רב פעלים, בן איש חי, כאילו הכל זה, גם החוב של הכל, שם החוב בן איש חי. הכל על שבע בן איש חי. ופתאום ניגשת אליו אישה מבוגרת, זקנה, עיראקית, אומרת לו, אתה הרב יורם אתה? אתה הרב יורם אתה? אתה ראש הישיבה של הבן איש חי? הוא אומר לה, על שם הבן איש חי. אומרת לו, אתה ראית בן איש חי? אני ראיתי בן איש חי. הוא אומר לה, מה, סליחה גבירתי? אתה ראית בן איש חי? אני ראיתי בן איש חי. יש אותה אישה מאוד מבוגרת, ובילדותה היא גדלה בבגדד, וראתה את הבן איש חי. ואני אומר, וואו, ראית את הבן איש חי? אז, צריך לספר לי? אבל אני אספר לך מה הבן איש חי היה עושה. היה מתפלל וותיקים כל יום, ואחרי זה היה לו שיעור, בשיעור ארוך, של כמעט שעתיים, חוק לישראל, אין יעקב, כלומר, גדות השס, שמתוך זה הוא חיבר את הכתבים בניהו, בן יהודה ובניהו, ואחרי זה שיעור בשולחן ארוך. על הסדר, עם הסכלים, והם מסיים כל כמה שנים, זה. אומר לו, עזום, יש רק כוח, כן, זה ידעתי. אומר לו, לא, אבל אני אספר לך מה היה אחר כך, זה אתה לא יודע. אחרי זה כולם הולכים הביתה. הבן איש חי היה הולך, לוקח מהכסף של הקופות צדקה בבית כנסת שהביאו לו, היה הולך לשוק ולנמל, זה לא בדיוק נמל, אבל בגדד היה לנהר. זה כמו, זה נהר, זה הפרט או החידקל, אחד מהנהרות הגדולים, אבל זה נהרות עצומים, כן? יש המוניות והכל. הולך לשוק, לכל הסוחרים היהודים, אומר לו, אתה מניח תפילין? עכשיו מניח, אתה לא הולך תפילין, עכשיו מניח תפילין. אז אומר לו, הרב, אני צריך לעבוד. היה לו שני כיס, כיס אחד היה לו תפילין, כיס שני, כיס שני היה לו מעות. אומר לו, כמה אתה מרוויח בשעה? אומר לו, כמה, 100 לירות. אומר לו, כך 100 לירות, עכשיו תניח תפילין. היה עובר מדוכן לדוכן, סוחר לסוחר, מניח לסוחרים תפילין, משלם להם על האובדן. ככה. אומר, מה זה, אתם בן איש חי. כל רב לא אנס לי, גם גדול הפוסקים, גם גדול המקובלים, גדול המכוונים. מה הוא עושה? הוא הולך ופודה נפשות. וכן בבא סאלי, והחפץ חיים עם הדאגה שלו שהיה מחטט בכל מקום, עם ספרה והכל, ובעל התניא. ולכן הגדר...
פה לפי הפסקה זה לא עובד, כאילו, על ידי לימוד תורתו, או שככה מעלה את
ה... שנייה, 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 שנייה. אז צריך לראות עכשיו איך הוא מעלה. מבחינתי האינטראקציה, בואו, אנחנו מבלעז, let's face it, לא אתה ולא אני, יודעים לתקן נשמות, כן? כי בשביל לדעת לתקן נשמות, צריך לדעת לזהות נשמות, ולדעת מה הפגם שלהם. ואוקיי, אז הוא נכשל בזה, אבל למה הוא נכשל בזה? בגלל יצר רע, אולי זה בעצם כבר הגלגול השלישי שלו, הרביעי שלו, ועכשיו כאילו, לא אתה ולא אני, יכול להיות שאחי פה בקהל כן, אבל אתה ואני לא, נכון? איך הניחוש פרוע. יכול להיות שאחרים כן, אבל אחרי זה נדבר. אני אומר, גם לא, נכון? לא, אולי שהוא בבית, לא יודע, אוקיי? אז צריך להבין מה, איך עושים את זה בצורה הזו, אוקיי? האם זה, כמו מה שאתה אומר, האם אולי זה נעשה בצורה סבילה? צורה פסיבית, זאת אומרת, אני לומד את התורה שלי, ומתוך כך, כל הסביבה מתברכת, או כל המתים מתברכת, גם יכול להיות, אבל בוא נראה מה הוא אומר פה. מי שהוא תלמיד חכם, הוא לוקח נפשות, הוא מנקט ניצוצות מנפשות קדושות, שנתפזרו במקרה תיום רבה, על ידי לימוד תורתו, כל דיבור של תורה מוציא אותם, כלומר, אותם חלקי נפשות שנפלו, השייכים לו. כלומר, השייכים לו שיש לו שייכות אליהם. כלומר, הרבה פעמים, דברים שלא שייכים לו. הוא עושה אתכם כמה פעמים על הזמר, הוא בוקר, דדי פן של בן עמי, כן, הוא היה בן נהלל, שהיה בלהקת הנחל, והיה כוכב גדול, ואז חזר בתשובה, ומשנות ה-70, עד אחרית ימיו, הוא נפטר בקורונה, היה במאה שערים, הוא בעצם הוציא את רוב הדיסקים של ברסלב, שבת של רבנו, וכל שירי שבת, ודברים כאלה, ניגונים של ברסלב, הוא פרסם אותם מאוד, והסיפור שלו, שהוא התחיל לחזור בתשובה בשנות, אחרי ששת הימים, שנת תשינמת כזה, תחילת שנות ה-70, סוף שנות ה-60, בהתחלה הוא התקרב לרב גינצבורג. הרב גינצבורג, איזה חסיד הוא משתייך? חבד, אז הוא דחף לו חבד, 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 רבה, 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 אז תשאל לשאול על הרבה. אז הוא, איזה רבה כמובן? כן, בברוקלין, בניו יורק, 770. אז הוא ככה כבעל תשובה שעוד מגשש דרכו, לא סגור, כן דתי, לא דתי, זה, נוסע על הרבה. הוא מגיע לסבן סמתי, שלום, מה תתפרש עם הרבי? הוא אומר, אפילו לצחוק עליו, מה תתפרש עם הרבי? הוא אומר לו, חכה תור, 3 חודשים. זה לא, נקבע לך יחידות, זה לא, אני אומר, נשוי, אני באתי עם יצא. הוא אומר לו, חכה תור, 3 חודשים. תסתובב פה, שיגיע תורך, נקרא לך. כי צריך לקחת 3 חודשים. אמרו לו, תבוא ב-11. נכנס ב-4 בבוקר, מחכה, מחוץ לדלת, מחכה, מחכה, עושה תשובה, טה-טה-טה-טה-טה. איך שהוא נכנס לה, עכשיו הוא בטוח, זהו, עכשיו הרבי יגיד לו מה התיקון שלו, מה הדרך שלו בחיים הזה, נכנס לחדר של הרבי, עוד לא מספיק להגיד שלום, מה הרבי אומר לו? ברסלב. אומר לו, שלום, כבוד הרב, אני באתי מתפסה, אני בעל תשובה, אני אומר, ברסלב. אומר לו, לא, לא, כבוד הרב, אמר, אתה לא שלי, לך לברסלב. עכשיו, בחבד לא אוהב את הסיפור הזה, אבל וידאתי שזה סיפור אמיתי, אוקיי? לא משנה, לא... כלומר, לדעת, עכשיו, זה מדהים. מזהה את הנשמה, אבל הדרך שלך בעבודת השם, זה לא יותר לך חב"ד, אתה תלך דרך ברסלב. באמת, הוא נהיה ברסלבר. הוא נהיה ברסלבר, מהשיעורים, בשול, אתה יודע, יצחק בנדר, וגדולי עולם, ועד סוף ימיו. כמו ברסלב הירושלמי, לגמרי. פאות והכל. וכמו שאני אמר, לוקח נפשות חכם. כלומר, דווקא החכם, על ידי העסק של התורה שלו, יכול להציל נפשות. אבל לא רק את הזולת, אלא אפילו, וגם נפשו עצמו, להציל את עצמו. כמו שאומר שפתיחת בחרבה, שאפילו אם אדם חוטא, אבל המאור שבתורה מחזיר למוטב. אבל בזה יש מדרגות. כלומר, ביכולת לפדות נפשות, זה תלוי כמה עמוק אותן נפשות, אותן ניצוצות קדושה, נבלעו בעמק הבכה, בעומק של הקליפות, בתאום רבה. שלפעמים כשהיא, כלומר הניצוץ, הנפש, בעומק רע, רחמנא ליצלן כל כך, עד שנכבשה ונשקעה שם, שעל זה אמרו בברכות, אין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים. ולכן אותו תלמיד חכם לא יכול לפדות את עצמו. אתה מדבר, תקן אחרים? שואת עצמך, מה איתך קודם? ועל זה אמר, ולרשע אמר, אלוהים, מה לך לספר חוקיי? הרי כי למה? כי התלמוד תורה של הרשע לא יועיל לו. אז מה אתה שלום את תורה? זה לא יעזור לך. מכין את הביומה מועין בית. לא זכה, נעשית לו שמה מוות, גם בתענית. כן, זה לא פשוט. שעל ידי הדברי תורה, לוקח נפשות ומכניסם גם כן בעומק רח מנה לצלל. כלומר, במקום לתקן ולהציל אותם, הוא לוקח עוד חלקים של התורה, ומה הוא עושה? דוחף אותם לראש. כן. אם אדם, מה שנקרא, הכלי שלו מתונף, אז ככל שהוא אוכל יותר, הוא רק מזדהם יותר, כי יש להם יותר אינפקציות ויותר, הוא רק מזדהם יותר. אז אם אדם עצמו הוא רשע מרושע, אז כל תורה שהוא לומד, לא רק שהיא לא מחזירה אותו למוטב, אלא היא גורמת לאותה תורה, חלקי תורה, לפשוט שלו, להיות יותר שקועה, איפה? בעמקי תאום רבה. אף דמיכול מקום, לסוף, כשיתקן הרשע את עצמו, הוא מרוויח, למה הוא מרוויח? שעולה ועולים עמו בעניין הזה. מה זה עולה ועולים עמו? כתוב, יש על זה סיפור, הוא רואה גם בכתבי האריזה, שהאריזה לקדוש, תלמידה של הקדוש היו בכוונה שהם למדו את זה, אז הם היו קובעים חברותות עם אנשים רשעים, שם בצפת, בעין זיתים וכו', קובעים איתם חברותות, למה? כי אז, הבן אדם השני הוא לא לקיבול לכל השפע. אז כל השכה של לימוד תורה של מי הולך? לחברותא שלו. אז אתה כאילו משנת, יש פה דאבל שיפינג, יש פה משמרת כפולה, אתה מקבל לבת אחת, יותר שפע. הוא כותב אריזה בשאר הכוונות, בדרוש וב, בדרושי עמודה התפילה, בדרושי העמידה, שלא סתם אנחנו מחברים בתפילה, ושים חלקנו עמהם, על הצדיקים, אז כן, ושים חלקנו עמהם, שאדם עושה מצווה ויש לו שפע גדול, אבל הוא כרגע לא עשה תשובה. הוא פגום. אז מצד אחד מגיע לו שפע, נכון? מצד שני, הוא לא כלי קבל את השפע. אז השפע הזה הולך לצדיק של הדור. הולך לצדיק של הדור. אבל יש צדיקים שמה עושים עם מה? קיבלתי שפע, איזה משתמשים בו לטובתם, לצרכים שלהם. ויש צדיקים, זה של חסדה, אתה משמע את זה בצד. ועד שחסדה עושה תשובה, ואז שהוא עושה תשובה, ישר אני אחזיר לו את זה. אומר איזה, עושים חלקנו עמהם. עם מי? עם הצדיקים שהם לארג'ים, שהם שמים בצד, זה מה שנקרא חשבון נאמנות. כן, כשאני אחזור בתשובה, אז הם יתנו לי את כל השפע חזרה. ככה אריזה כותב. בכל מקרה, בספר הליקוטים אריזה כותב, אל הרשע אמר אלוהים, אני אחלה לספר חוקיי. דה, כי כל מעשים טובים שאדם עושה בעודו רשע, או התורה שלומד, אין צריך לומר שלא נותן כוח בקדושה, אלא עד רבה מוסיף כוח בקליפה, ועליו נאמר, ולרשע אמר אלוהים, אני אחלה לספר חוקיי, כלומר שאתה מכניס דברי קדושה בתוך הקליפה. ובזה מוסיף על חטאתו פשע גדול, עוונו מנזו. וכשחוזר בתשובה, מוציא אותו הכוח שנותן בתוך הקליפה, מכוסה בקדושה, ועל זה נאמר חי בלב היקיינו, בזה נקרא תשובה וכו' וכו'. אוקיי, דברים, מה שנקרא, דברים מבהילים. לכן צריך לעשות תשובה בכל יום, ובפרט לפני לימוד תורה. אך לפי שעה, כלומר, לפני שהוא חוזר בתשובה, נאמר על זה, על מי שלומד תורה, הוא פושלים יקשלו, בם, מה זה בם? בם דייקה, כלומר כמו דברי התורה שנאמר עליהם ודיברת, בם, אז פושעים יכשלו בם, שעל ידי זה הרע מתגבר, והוא מכניס עוד ניצוצות של קדושה, זה עוד אפשר לקליפות. אז מבואר פה שבעצם אין שום יכולת לרשע לתקן את הנפש שלו על ידי תורה, כל עוד הוא לא חוזר בתשובה. רק לפעמים גם לזה יועיל תורתו. שמציל על ידי, כן, אז נפש שהוא נפש, כלומר, שהוא בחיים, כלומר, שהוא מציל איזשהו נפש, שהוא חוזר בתשובה על ידו. ואותו נפש מתגבר בעצמו על יצרו, ויוכל הוא החוזר בתשובה להטילו. אבל מה כן יכול לעשות? שרשע לומד תורה, ובעקבות הלימוד תורה שלו הוא פוגש רשע אחר, ואז הוא חוזר בתשובה, ואז אותו חוזר בתשובה מציל אותו הרשע שלמד תורה מהתורה שלו. וזה בדיוק הסיפור שקראנו. מעשה בתלמיד אחד, תלמיד זוטה, כן? שמצד אחד היה מלאך קדוש, תלמיד קדוש, והראיה, על ידו מלאך. מצד שני, רב ענה בשוק והתאהב בה. ועשה מעשה לבוא לידי עבירה. אז בעקבות התורה שהוא למד, היא חזרה בתשובה, נכון? ואז היא צריכה לפדות אותו, זאת אומרת, הוא פדה אותה והיא פדתה אותו. שלא היה יכול להציל עצמו בתורתו. רק הציל נפש האישה, שהייתה גם כן נפש גדולה. שהייתה יכולה להבין כשראתה אותו לומד שהוא כמלאך. הוא מסתם האמת כן מדי נבטע בתל דבי אליהו. אם כן ידעה בטבען של מלאכים. כלומר, היא ראתה את המלאך, מה זאת אומרת שהיא במדרגה? ידוע שסיפור על המשפטים על הרבי שלום שרבי הרשש, הרשש הקדוש. זה סיפור אגדה שאיך הוא נהיה שיבת בית אל. הרי הוא יתום, הגיע מתימן, הוא קורא מסיבה למקצר, הגיע לירושלים. יתום תימני, אין לו אח ורע, הגיע לישיבה של רבי גדליה חיון, מירושלים, ותגיע ישיבת בית אל, עד היום היא קיימת, ישיבת בית אל המשפטים המקובלים, שמתקשם ליד הרחבה, ליד בצאת החורבה. וביקש לעבוד שם כשמש, כמי שמנקה, מסדר, ואז בגדלי החיון למד ככה מחצות לילה, עד אור הבוקר, למדתי את התלמידים מעץ חיים, ופעם אחת הגיעו לעץ חיים בספר היסוד של הארי ז"ל, היה להם קושייה, נשארו בצריך עיון, אמרו, טוב, בעזרת השם מחר, יהיה לנו רוח ממרום, נזכה לפתרון. ואז לפנות ערב בא רבי שלום שם רבי, שהוא תוך כדי שהוא מגיש להם את האוכל, הוא שמע את הקושייה, ואז הוא יושב לומד שם עם מי? יושב לומד עם אליהו הנביא, אז כתב את החידושים, ושם את הפתק בעץ חיים של רבי זרח עיון, ובבוקר הם גילו את התשובה, ושאל מי שם את הפתק, אבל לא יודע, ככה פעמיים שלוש, עד שבסוף הבת שלו, חנה, הבת של רבי זרח עיון, אמרה, אני אסתכל מעזרת נשים, אוקיי? היא מסתכלת מעזרת נשים, ואז היא רואה שהרשש בא, ולומד עמו משהו זקן. ואז היא סיפרה לאבא שלה, ואז הוא כאילו נתוודה שהילד הזה הוא תלמיד חכם עצום וקדוש וזה, ואז הוא אומר לו איך אתה יודע, הוא קרא לבת שלו, שלא אומרת לך, ראיתי שאתה יושב ולמד עם עוד מישהו. אז הוא אמר לה, אם את ראית מי שאני לומד איתו, סימן שתגמד במדרגה, כאילו מזה, אליהו הנביא, גם לך יש גילוי אליהו הנביא. ואז התחתן איתה, ואז הוא שרבי דחם נפטר, הוא היה ראש הישיבה בישיבת בית אל, וכל תורת הרשש וכו'. השפת אמת, האמרי אמת, בנו של השפת אמת, אמר על אבא שלו, אחרי ההלוויה, שאבא שלו סיפר לו שפעם אחת הוא ראה את הרבי מקוץ. שסבא שלו השפת אמת, חידוש הערים, לקח אותו לגיסו, הוא הקוץ כרבי, והשפת אמת בתור ילד קטן, השפת אמת היה בן 9, שהרבי מקוץ נפטר. לפחות בגיל 9, הרבי חידושי הערים הביא אותו לרבי מקוץ, שירת הרבי מקוץ. והשפת אמת אמר לאמרי אמת, ראיתי פעם אחת את הרבי מקוץ ומראהו כמלאך האלוקים. אז אמר אמרי אמת בהלוויה, שמע מינה שאבא שלי זכה לגילוי של מלאך. כי אם הוא אמר לה, הוא יודע להגיד לי שהרבי מקוץ נראה כמו מלאך האלוהים, סימן שהוא באמת ראה מלאך האלוהים, כי אבא שלי היה מדויק בלשונו. אז אותו דבר פה, אם אותה הזונה מצליחה לראות את המלאך גבריאל, אם כן ידע בטבעה של מלאכים, ואחר כך היא הצילתו, ואם כן רע נקרא רע בתאוות רעות, רואים גם בפסקאות הקודמות, גם בפסקאות, בקופית ב', כזה, רע, כן? עשו רע בעיני השם, כן? על ער ועונן, שרע זה כינוי לפגם הברית. וכל ספר משלי מלא מזה, כלומר שתאוות הזנות היא החמורה מכל התאוות. ונאמר שוחה עמוקה זונה, כלומר הזנות זה שוחה עמוקה, זה בור שקשה לצאת ממנו. ולכן התאמרו בן י"ח, במרצה מעות לאישה מידו לידה, שבכוונה כדי שיוכל יהיה לו מפגש אינטראקציה, הוא יכול להסתכל עליה, אפילו דומה למשה רבנו שבתורה מהר סיני לא ינקה מדינה של גיהינום. רצונו לומר שאין יכול...
מה?
כן, לא עלינו. שאין יכול להתיר עצמו מבית העשרים לידי תורתו, אבל יכול לידי אחרים, הרבה מגלת ולכן מכוח תורתו, מתלמידה יותר מכולם. וכן אחר. אומרים את זה גם, לפי דעתי, זה פשט בקידושין. עכשיו מסרב קידושין, שרב עמרם, חסידה, נכון? מביאים את הבנות שהיו שבויות אצל הגויים, וחיישינן שמה, שהן פרוצות כאילו, כי אחרי הרבה זמן בשבי, ולא ידעו איפה לשים אותם, שם אותם ביד הרי של רבם חסיד, איזשהו חסיד, והרחיקו את הסולם, ופתאום הוא ראה איזשהו חד נהורה, כן, מעליית הגל של אחד הבנות, היא משקר עין בעין, נכנס בו כוח של תאווה, לקח את הסולם, שצריך בכלל 10 אנשים, לגרור אותו, והתחיל לטפס. עכשיו, הוא לא יכול לעצור את עצמו. למה? כן, חבוש מתיר עצמו מבית האסורים. אז מה הוא עשה? התחיל לצעוק. מה הוא צעק? נו רבי אמרם, נו רבי אמרם. יש בית אמרם, כל החסים, כל התמידים באו, מה הם ראו אותו? שהוא לסולם, הוא נובי אשתם. עדיף שאני אשתם פה, לפה שאתם בעולם הבא וכו'. אבל שוב, מה הציל אותו? התלמידים שלו, שמאיפה יש להם כוח בכוח התורה, שמאיפה נולדו? ממנו. וכן אחר, מי זה האחר? ישב בן אבויה, שנאמר לו ולרשע אמר אלוהים, ובכל זאת, איך האחר יבחל לתיקונו? גמרא אומרת, נכון? שרבי מאיר, נכון, תוכל כיפתו זרק, ולמד את תורתו כל חייו, ואז שרבי מאיר הסתלק לחיי עולם, אז פסק האשם לקבע של האחר, נכון? כי מה? כי אז הגיע תיקון של האחר. כלומר, דווקא רבי מאיר, התלמיד של האחר, הוא תיקן והציל נפשו מדינה של גיהינום. אז אני סיכמתי את הפסקה וכתבתי, הצלת נפשות. הצלת נפשות הזולת על ידי תלמוד תורה, והצלת נפשו על ידי תלמוד תורה של תלמידו או תלמידיו. טוב.
על ידי תלמוד תורה שלו, דרך תלמיד.
כן, דרך תלמיד.
תלמיד שלו,
לא תורה. כן. טוב, קוף תדבר, זו פסקה מאוד 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 יסודית. אני מקווה שאתה גם את קוף תדבר. מקווה את קוף תדבר, אנחנו נריץ, בסדר? אבל אנחנו, מה לעשות, צריך להפיק. אז אני אדלג פה על קריאת כל ה... פשוט נקרא ישר ונסביר, בסדר? פחת שנספיק כמה שיותר. כשמחדש דבר בתורה, צריך שלא יהיה מצד שום נגיעה בלב, שרוצה כך או להתפארות, או לחלוק על דברי זולתו וכיוצא. התורה היא אלוקית. ולכן אף על פי שהיא ניתנה להידרש על ידי בני אדם, נאמר, לא בשמיים, נכון, מה מציין נמדת, לא בשמיים, עדיין זה מצריך נקיות, עדיין זה מצריך סטריליות, כפי שהוא יסביר במשך הפסקה. ולכן כשמחדש דבר בתורה, צריך שלא יהיה מצד שום נגיעה בלב שרוצה כך, או להתפארות, או לחלוק על דברי זולתו וכיוצא, רק מצד התשוקה לדעת. עכשיו זה מעניין, שימו לב לביטוי, תשוקה. תשוקה זה בדרך כלל מושג שהוא בהקשרים מיניים, יש לו תשוקה לאישה הזו, הוא נמשך אליה. וזה מעניין שהחיבור לתורה צריך להיות כמו חיבור של תשוקה אמיתית, בצורה מבוררת. ואז אפילו הוא טועה, כלומר אפילו שהוא טועה בחידוש שלו, אבל הוא עשה את זה לשם שמיים, נקרא דברי תורה, נקרא בדברי אלוהים חיים, שנזכר בתלמוד דברי התורים שנדחו מההלכה, לכאורה, מה תביא עכשיו את כל אביי? אביי ורבא, נכון? זה כמו מי הלכה ואביי ורבא תמיד? הלכה כמו? הלכה כמו רבא, חוץ מ... שש סוגיות, יעל כגם, שבהם כאביי, נכון? אז מה אתה מביא לי את הביי? תביא לי כל הסוגיות, אלפי הסוגיות. אומרת הסוגיות, לא יודע, לא ספרתי. שבה אחת כמו רבה, ובשש סוגיות, תראו שלא בדעת, כן, אתם זוממים, כדי שמות שלו לביה, בדברים כאלה, ששת הסוגיות, תביא אותה רק דעת הביי. קוראים איך קוראים לזה? קיצור שולחן ערוך, אני יודע מה, או... תביא, למרות שגם היום, כל ספר קיצור, ולכן כל השיטות. אומר, לא. גם הדעות שנדחו להלכה, אם זה לשם שמיים, אז זה דברי אלוהים חיים. שגם האב אמינה הוא דברי תורה. שכך יסד השם יתברך. זאת אומרת, שיהיה ללומד, מושכל ראשון. איזו הבנה ראשונית, ורק אחר כך, ואחר כך הגעה לאמת. וגם המושכל ראשון הוא מהשם יתברך. אותם הבנות שנדחו, בדברי אלוהים חיים. אבל כשהוא, כלומר, מחדש, איך הוא מחדש? מצד הנגיעה. כן? אני אגיד לכם מה אני חידשתי. אני אשתדל לומר, אני לא מחדש שונה, אחר מה התחדש לי? אני חידשתי או מה התחדש לי? אני חידשתי איזה נס לא קרה לנו, פח שמן לא מצאנו, אני חידשתי. מה התחדש לי? עד עכשיו לא ידעתי, עכשיו השם עכשיו התחדש לי. אבל זה גם התחדש לכם. יכול להיות שזה באמת חידוש. אבל זה התחדש לי, אני לא מחדש, אני לא חידשתי. אבל שהוא מחדש את הנגיעה, אז אינו נקרא דברי תורה כלל. אלא איזה דברים זה? זה דברים שלך. פעם איזשהו חסיד חבדניק, שוטה שלא מתוקן במידותיו, ולא מודע לעצמו. אמר איזשהו חידוש גדול בישיבה, אתה רואה תמימים, אמר לרבי רשב, לפני הרשב אמר את החידוש הזה, ומוד התגאה. אמר לו הרשב, איזה חידוש? זה חידוש שאפילו משה רבנו לא מכיר. אז תמיד התגאה. אחרי זה אמר לו הרי, אתה מפליח מה אבא אומר. כתוב בגמרא, כל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש, מה? כבר נאמר שם מסיני. אבל חידוש כזה, זה לא, אתה לא תלמיד ותיק, זה חידוש שלך, זה לא... זה משה רבנו לא מכיר, אוקיי? כי זה לא מיני ולא מקצתי. זה לא דברי תורה כלל. כמו שכתוב בירובעם, החודש אשר בדה מליבו, נכון? הוא העביר את חג הסוכות לחשוון, חודש השמיני, כדי שלא עלו לרגל. שואל הרב צדוק, איך הוא עשה את זה? בוודאי, הוא דרש להם איזה דרש ולימוד, איזה שהוקימתה במדרשי ההלכה, הם עושים מדרש הלכה, שחג האסיף הוא בחשבן, בגימטריה, באטבש, עם הכולל, אני יודע מה עשה להם ככה וזה. והתנך אומר, אשר בדה מליבו. רק, אז איזה חידוש תורה זה של להעביר סוכות לחשבן? זה חידוש תורה שהוא לא אמיתי, שהוא שלו. רק לפי שהיה מצד הנגיעה לעשות נגד בית דין שבירושלים, לכן זה נקרא אשר בדה מליבו. ולא נאמר בזה אלו בדברי אלוהים חיים, אז תגיד שאלו בדברי חיים, כאילו גם וגם. ראינו את זה בעוד סמך ב', הרחבנו על זה, שם הזכרנו את הדברים של השו"ת יגאל משה בחלק ד' סימן כ"ה, שהוא דן סביב עניין של מחלוקות. הוא אומר, גם בדור שלנו, בין גדולי האחרונים, אחרוני האחרונים, שיש מחלוקת, ועדיין אלו בדברי אלוהים חיים, גם אם הלכה כמותי ולא כמותו, כמותו ולא כמותי, כל עוד חזקה שתהיו זה לשם שמיים, אבל אם זה להתייער, זה לא דברי תורה. זה לא, כאילו שאלו אותו, מה הגדר של דברי אלוקים החיים? גם בדורנו וכולי בדברים האלה, אבל כל עוד שזה לשם שמיים. וכן דואג. דואג היה אביר הרועים. כל חכמי ישראל לעומתו, איך? קליפת השום. עשה הכל על פי התורה בדעתו, כן? דעתו דייקה, לאפוקי דעת עליון. כי ראש הסנהדרין היה. והוא ראה המוני לא יבוא כל השם, ואפילו המונית, כן? מבמות. על פי ההלכה שבדעתו שלכם, ולכן דוד המלך, אמרו לו, מי זה? כן, מפרץ או מזרח? אומר לו, דואג לשאול, אתה תשאל פרץ או זרח, מה תשאר? אם הוא ראה לבוא קהל בכלל, כי המוני ולא המונית, אז אולי המוני והמונית, אשר איש תיקון נגדו, אז הוא אומר מבמות, כן, שכל הסנהדרין הודו לו. וממילא אי אפשר שיהיה דוד מלך. הוא מפסולי קהל. כן, ואז מה עשה ודנו, כלומר, דואג דן את דוד למורד במלכות, לכן לאחי מלך, הכהן בנוב, שהוא מביא את הלחם ואת החרב לדוד, הוא אומר, מורד במלכות, צריך להרוג אותו. ושאול, אף על פי שהיה סבור גם כן, כמו שאת אחיתופל, או הסכים עם אחיתופל, גם כן כך, הוא היה בטעות, אבל שאול באמת נקרא בבחיר השם. אבל דואג דברי תורה אלו נבעו מליבו מצד הקנאה, כמו שהרב ואתה מביא את אמרה בסתה, ואת הרב קוק על זה, קנאת סופרים את הרבה חוכמה, אבל סופה להיות מסרחת. ואילולי נגיעה זו לא היה טועה. זו נקודה מאוד חשובה של לשם שמיים. כמה אדם צריך להיות נקי. מסופר על השח. מי זה השח? גדולי נושאי הכלים של השולחן ערוך, נכון? משח וטב. השח רבנו שבתאי כהן. היה לו חיים מאוד קשים. עכשיו שאשתו וילדיו נרצחו בפרעות תח ותת, מנעיניו, חיים קשים באירופה. והוא חי עושה בווילנה, משהו כזה, והיה לו דין תורה עם השכן שלו. משהו, דין השכנים והכל, וזה באת, בואי לך דין תורה. אמר השכן, זה לא חוכמה. לכל בית דין שנלך פה עכשיו לדין תורה, יגידו, אני מול השח, כן? מוישה לכהן מול השח, כאילו זה לא... אתה ראש כל בני הגולה, אבל לא מוכן לדון איתך בבליטה. בוא נלך למקום אחר, שבו לא מכירים אותך. ורק שם נעשה דין תורה. טוב, הלכו למקום אחר שלא מכיר, אז לא פייסבוק ויוטיוב, לא דוחו נראה. מוישה לכהן נגד שבתאי כהן, אוקיי, דין תורה. והדיין פסק לטובת השכן, נגד השח. אומרים לו, השח זה לא יכול להיות. אתה ראיות שאני צודק. אומר לו, אני גם חשבתי כמוך, אבל אתמול בלילה הגיע שליח מווילנה. והראה לי חיבור חד של שולחן ערוך שנקרא שפתי כהן. לרבנו השח, אוקיי? ועל פי מה שהוא כתב, בסימן זה, בסעיף זה וזה וזה, אז פסקתי שמוישה לצדק ואתה טועה. אז השח שם, מוי גוואלד. בגלל שאני נוגע בדבר, אני שכחתי מה שאני בעצמי חידש, ולומר, כן, אני השח. עד כדי שהוא שכח, מה הוא בעצמו? תבין מה זה נגיעה בדבר, בעניין הזה. ואילולי נגיעה זו לא היה טועה. ולכן באופן זה, כלומר שאדם מחדש בתורה מדעתו, הלא נקייה, מחמת קנאה ונגיעה עצמית, נעשים דברי תורה, שם המוות. רוצה לומר שנאבדו מן העולם, כמו ירובעם ואחיתופל, תפעים לפצדי, הם שבו שבגלל תורתם הם נאבדו מן העולם. אגב, גם העולם הבא, לא רק העולם הזה. כי אין זה נקרא דברי תורה באמת כלל. רק למראית העין, שם ירחמנו. ואין בכוח דברי תורה כאלו להוציא נפשות כלל, אותה לפשוט העשוקות, בקליפות, כמו שאני באות הקודמת, קוף י' ד'. כעניין שאמרו על הסמכמם, שהוא אל אחר, מה זה אל אחר? איסטריס, ולא עביד פירן. שורש הרע לא יכול לפרוט ולרבות, כי אין בו את כוח הדעת בתארתו, ולכן הוא לא יכול להוציא יקר מזולל. כל הכוח של הזיווג, הכוח של היתר המין, ולא עניין של היסוד. היסוד זה סוף הקטע האמצעי, יש לנו כתר, דעת, תפארת, יסוד. היסוד נובע מהתפארת, נובע מהדעת. לכן, הבסיס הכי גדול זה דעת. לכן גם בברית זה לא רק פוגם בברית, פוגם בדעת, במוח. לכן התיקון, אומרים באופציה דיזיין, ולעסוק בתורה, שזה עיסוק תיקון מתוקן של תיקון הדעת. חונן הדעת, מתלכנות, להוציא אותה מהכלא שלה. אני כמו שהייתה בחגיגה דף תדווה, בפרק חסן הדרין, כן, שבעצם שם רב יהודה רואה את, את המעלה של דואג והחיתופל, שהיו את המלך המגדולים, 300 היבא יותר מגדל הפורח באוויר וכו'. אמר לשמואל רבו, עזוב, לא תורתם ולא כלום, רחמן עלי בבאי, רוצה את הלב שלך שב בתארתו. ורצונו לומר, כלומר, שכדי שהחוכמה תשפיע על הנפש הלומד, זה צריך שהחוכמה שבמוח תהיה מחוברת עם הבינה שבלב יחד. זה ביטוי יפה. חוכמה שבמוח מחוברת עם הבינה שבלב יחד. והחוכמה תהיה יוצאת מן הלב. דווקא החוכמה שהיא שכלתנית צריכה להיות נובעת מהלב. יש פה הגדרה מאוד חשובה, מה זה תלמיד חכם, מה זה תורה, מה זה בין המחיים. דיברנו בקופי דלת בהתחלה, תלמיד חכם, לוקח נפשת חכם, לוקח נפשת הוא חכם. פה מדבר פה רבנו צדוק, על מה? על שילוב של חוכמה ובינה, שכל ולב, רגש. אני רואה אנשים, גם מכירים עליך, גם להגיד שמות, שהם גדולים, יודעים כל התורה, מופלגים, שולטים, בקיאים, חריפים, אבל הכל שכל. אין טיפה של רגש, אין לב. וזה בעיה, וזו בעיה. הרב ראי תמיד לספר על גדולי הדור, אני צריכה להתייעץ איתם, שהרב עמי נרצח, וזה היה בערב חנוכה, ונוסף שתרצה, אמנתו באה ככה לרב ראי, שהילדים רוצים להדליק נרות חנוכה, אבל הם מעוניינים, מה לעשות? אני אשתה השאלה, מה לעשות? מה, הוא צריך לסוק, הוא היה פה, צריך לסוק. והרב אמר, אני בסערת רגשות, אני אתקשר לרב אברום. אתקשר לרב אברום, נשאל אותו מה לעשות. אתקשר לרב אברום, רב אברום, כשאמר את זה, התחיל לבכות. אמר לו, הרב, על מה התשובה? 10 דקות הוא רק בוכה. אז הוא נרגע, טוב, עכשיו אני, עכשיו נגיד מה התשובה. קודם כל הוא בוכה. ושאבי סבג נרצח שמקום דמו, לפני 21 שנים, י"ב בניסן, ערב פסח. והרב אמר להגיד לאלמנה, שהיא אלמנה. התחילה לבכות, אבל הרבה אביא מחר את החמץ כבר. אז עכשיו אני אתחיל לקרוא את החמץ או לא? עכשיו היא עוננת, היא לא יכולה לקרוא... שאלה? שאלה רבו נכה אליהו. תודה רבה, קודם כל מתחיל לבכות, 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 לבכות. תלמיד חכם צריך שיהיה לו חוכמה ושכל, אבל צריך שיהיה לו לב. והכי חשוב, שיהיה חיבור בין המוח והלב. איך קוראים במילה אחת לחיבור בין חוכמה ולב? חוכמה ובינה, ומילה אחת, דעת, חונן לדעת. והברכה הראשונה בברכות ב-18. אחרי 3 ראשונות, כל הבקשות, דעת. מדעת לא חנונה, היא שבויה בקונספציה שלילית. אנשים חושבים, אנחנו צריכים, מה שנקרא, להיות שכלתנים. לא להיכנס לרגשות, לא פוסקים הלכה, מה אני בחורה, מרגיש, רגשי, כל מיני קשקושים כאלה. מה אתה, איך פוסקים הלכה בלי להרגיש? כמה רבונים היו עושרים את הריאה, טריפה, ומה אומרים? קח כסף, תקנה לך משהו לאכול. כואבים את כאבו. שאלתי פעם, נפגשתי עם אדם גדול מאוד, כולכם מכירים אותו פה, יש לו זקן לבן, לא אגיד את שמו. יש לנו סיטואציה, התחלנו לדבר, והוא לא כל כך היה בעד התורה הנלמדת פה. בלשון אמרת, ודיברנו וכולי, ואז אמרתי לו, טוב, הוויכוח לא יגיע, ויש רק תענה לי לשאלה אחת. שאלה אחת, מתי הרב בכה פעם אחרונה? מתי הרב בכה לאחרונה? הוא אמר לי, תגדיר בכי. אז מה תגדיר בכי? מה זה חפצה או גבה, תגדיר בכי? אתה יודע, הרטוב הזה, מלוח, שיוצא מה... ככה, אמרתי לו, אתה לא בוכה. אמרתי לו, בסדר, אז אין לי מה לדבר איתך, נו, מה... אמר לי, לא, לא, הלכתי, אמר לי, לא, שנייה, תסביר לי, תסביר לי. אמרתי לו, מה זאת אומרת? אף פעם לא בכית. אני לא מדבר לבכות על תלמיד שנהרג וזה, סבתא נפטרה, כואב. לבכות בעבודת השם. שכואב לך על המצב שלך בעבודת השם, או שאתה שמח מהתרגשות על החידוש. כלומר, התורה היא חונה רק בשכל. אבל כתוב, ולאירו פנאי ריקם, אומר הקומרנה בשם דודה רבי מזיג'וב, זאתו מגנה עלינו. מה הוא אומר? פנאי, לא אירו פנאי ריקם, ריקם, גימטרי השכל. השכל זה דבר אדיר, ומותר לבן בעין, זה השכל. אבל יש משהו למעלה מהשכל. מה זה דמעות למשל? מה זה רגש? אומר רבי בליקוטי שיחות, בכמה מקומות. קוצפות א', פרשת לך, פרשת וירא, אומר שהעניין של דמעות זה משהו שהשכל לא יכול להבין אותו. לכן מתי אדם בוכה, או בכאב גדול, או בשמחה, התרגשות גדולה. כלומר, הוא מבטא רגשות בצורה שהיא יותר גבוהה מהשכל. אסור לבכות? אסור לבכות. רק הצנחנים בוכים, וגם זה בכותל, פעם בעבר. אסור לבכות. מה, אתה צנחן? אסור לבכות, נכון? כל מיני דברים כאלה. אומר פה רבנו, שהחוכמה שבמוח תהיה מחוברת עם הבינה שבלב יחד. והחוכמה תהיה יוצאת מן הלב. אתם מבינים פה את החוכמה מאיפה היא יוצאת? מהמוח! הוא אומר, לא! תלמיד חכם שהוא נקי, סטרי לשם שמיים, החוכמה שלו מאיפה היא יוצאת? היא יוצאת מהלב. היא יוצאת מהלב, לא איזה חדשן גדול, איזה מוח, אל תגיד לי איזה מוח, תגיד לי איזה לב יש לו.
כאילו, למה, כאילו, אני קצת לא מבין את הקשר בין הבינה, כאילו אומרים שבינה ליבה, כאילו זה קשור ללב, כאילו בינה לכאורה זה יכולת הניתוח, לפענח, להבין דבר לכל דבר,
שורה הבאה. והחוכמה יוצא מן הלב, וזה על ידי הדעת המחבר חוכמה ובינה. ועל ידי הדעת שמחבר חוכמה ובינה. נכון שבינה זה איזושהי סירה שכלתנית, אבל בינה בגלל זה גם בעבודת הנפש הבעל שעבר שזה השמחה. אבל זה ההתרגשות, זה הרגש. הדעת זה החיבור, הדעת שמודד אמצעית, יש דעת יום, יש דעת תחתון. דעת יום חבר אותי לכתר, דעת תחתון לזין המידות, ולמטה, מייחסת גבוה התפארת עד המלכות. והדעת זה ההתחברות, ההתקשרות בחומה ובינה. לכן הדעת זה הספירה הכי חשובה. אתה כותב ברסיסי לילה, כי דעת נקרא חיבור מוחה וליבה. היינו שאינו רוצה למה שמבין בשכלו, שטוב וראוי לעשותו, ולא מחשב רק מה שרוצה, והוא מי שליבו ברשותו. מה שאין כן ברשם, ברשות ליבן. אני אף על גב שיודע שזה לא טוב, ליבו מתאבה לזה. ואי אפשר להטות מתאבות ליבו, וזה נקרא שאין לו דעת. אדם רוצה לרדת במשקל. צריך לקבוע בדעתו. שסוכר זה רעל. שקמח לבן זה רעל. שצריך לעזור, צריך לאכול בריא. עכשיו, אם הוא לא יקבוע בדעתו, עכשיו שוב פעם, שלא תבינו, הדעת זה התקשרות. אדם שאין לו דעת גם לא יכול להתייחד. להתייחד עם אשתו. כי זה כוח הדעת, זה הכוח המוליד. לכן הדעת זה הספירה הכי חשובה. גם הרבה ברכות אומרת שאסור לרחם על מי? שאין בו דעת. כן, זה לא פשוט.
לא הבנתי. לא את הבינה ולא את הדעת.
יש לי חוכמה, שזה השכל, הנקיות, הסטריליות, האבסוליטיות, האנליטיות. יש לי את הבינה, שזה הממד הרגשי יותר. אוקיי? שהוא מפרק, מנתח, ואבא. מתיך את הדעת. הדעת יכול לקחת את המקום הרגשי והשכלי ולחבר ביניהם בצורה שהיא מבוסתת, בצורה שהיא מאוזנת, בצורה שמאפשרת לי להתקשר אליה. אי אפשר להתקשר לשכל. אדם לא אוהב גנרטור, איזשהו מפעל, מנוע.
לא, אי אפשר
להתקשר רק בלב. אפשר רק בלב, אבל הצדיקים הם ברשותם, הלב, כן, עקוב הלב, אין לו שום מכל. הלב הוא נכנס ויוצא, הוא תזזיתי, הוא לא פשוט. אדם, נניח, אתה בזמן של דייטים, הכל, משיכה, אבל צריך שגם מגמת אמרה בשכל. סביב שאתה אמר רק בשכל, תשמע, אבל אין רגע שאין משיכה. אז מה צריך? שיהיה דעת, שיהיה מציאות שהיא בין לבין. הרב נמצא להדורש את זה, בכמה דרשות ירוסין לתלמידיו, ורסתיך לי לעולם, ורסית לי בצלך ובחד חסד ורחמים, ורסתיך לי באמונה ועדת את אדוני. רב אומר, רב המתעל, זה צהל מה אומר, ורסתיך לי לב, אדם פוגש מישהי, אין, מושערב, היא מושלמת, היא מושלמת, אין, את הכי יפה בו על הכתופי שלי, כן, אין עלייך, מת עלייך, את יפה, וכולי, שם שם, באחרונים, אין עלייך, זהו, מיליון דולר. ואז, חי כמה לתי, לא, רסתיך לי, צדק, משפט, חסד או רחמים, אני צודק, אבל אני מרחם עליי. בסוף מה? ומי תוך זה? ורסתיך לי לעולם. את, כמו שאת, for life ומעבר. אוקיי? זה השלושת השלבים הזה. הדעת והאדם יכולת לסנטז, לחבר, בין המקום האנליטי למקום הרגשי, בצורה מבוססת, שהיא מאפשרת התקשרות. כי אם אדם, התקשרות לאשתו היא רק משיכה פיזית, רגשית, אבל זה, אני עכשיו בת 20, עוד 50 שנה, היא תהיה בת 70. כבר לא תהיה דוגמנית כמו היום. ופה מגיע המקום של, 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 של השכל, של ההתאמה. אני רואה אנשים של בני 70, 80, והם לא פחות מאוהבים מאנשים שרק התחתנו אתמול. מדהים, אתה רואה את זה בעיניים, ברוכת שבת, אתה רואה בעיניים. אתה רואה בהליכה יד ביד בכביש, שהוא משלם עבורה במקום. אתה דברים שאתה לא, כל אחד יכול לראות בו ברחוב. זה מדהים לראות את זה, לא קורה אבל, זה מדהים לראות את זה. מדהים! מדהים!
העניין שכאילו יש מבינה שהיא דווקא רגש, לפי זה, כאילו, אמרת, כאילו רגש ומפרק, זה דברים שהם דווקא, דרך כלל הפוכים. כאילו דווקא רגש, משהו מאוד מאוד סוחף,
תראה,
מורח כזה, לעומת הבינה שהיא כאילו מחלקת, מבדילה.
שוב פעם, לבינה יש המון 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 רבדים, אחת הסיבות היותר מורכבות, אז אני לא יודע פה לאיזה רובד מהבינה הוא התייחס. הבינה זה גם קו של הדינים, הבינה זה גם החירות, הבינה זה גם התשובה. יש הרבה הרבה היבטים לבינה. פה מדבר פה על ההיבט הרגשי של הלב. רק נעשה פה את הפסקה, שאומר פה, ועל זה אמרו ויקרא רבא, תלמיד חכם שאין בו דעה, נבלה טובה ממנו. ככה הוא תלמיד חכם. זאת אומרת, הוא יודע, כל השעס ופוסקים, אבל אין לו דעת. אז זה נבלה, זה מסריח. תראו מה כתוב המאור, אני אקרא מכאן מאור עיניים, הוא כותב משהו מבהיל, זה כתוב על משלי. עניין הוא כי כתוב בספרים, כי הלימוד שלומדים לשם גבות וגדלות, נותן כוח להקליפות חס ושלום. ולא די שאינו מתקן, אלא שמקלקל לחמנה להתאם. נראינו באריזל, בסדר, בליקוטים, בפרשת ראה. וזה, וזהו, אם אין בו דעת, אז נבלה שהיא הקליפה ועשית רעך טובה ממנו. כלומר, יש לו טובה גדולה ממנו. כלומר, נבלה טובה היא ממנו. כלומר, כל עשית רעך היא ממנו, מלימודו. כותב אריזל בעץ חיים שער ממחת. סוד, אשר מותחת רק בך בברכות. מי שאין בו דעת, אסור לרחם עליו. כי הנה מי שאין בו דעת, הוא נמשך מהקליפות, שבהם אין דעת. בקליפות, יש 10 ספירות, כתר כדי קליפה, חוכמה דה קליפה, כתר, חוכמה, בינה, חסד גבוהה, בקליפות אין דעת. ב-10 ספירות של הקליפות אין דעת. למה? כי הקליפה לא יכולה להתקשר, היא תמיד אינטרסנטית, היא תפילה. ואהבה שאינה תלויה בה, שהיא תלויה בדבר, בת הדבר, בת לאהבה. רק בא לנוק. ולכן ב-10 ספירות של הסית רעך, אין להם ספירת הדעת, חוכמה הריבל. ולכן המרחם שאין בו דעת, גורם שהתפשטו הרחמים העליונים, רק הם בקליפות, אשר גם בהם אין דעת. ולהפוקי, מה אתה גם עושה מגמרה בברכות? דף למד ג' כמדומני. נכון שמי שיש בו דעת, כאילו נבנה מקדש בימיו. כן, אל דעות השם, ודעות ידע שנתן בשם, גם בית המקדש, מקדש השם קונו ידיך, וכל הדברים שם שנזכר בשתי השמות. כל העניין של המקדש, נו שזה קטר, גילוי קטר, לא, וכל העניין של המקדש, אולי קודש הקודשים, אולי זה קטע. בית המקדש זה עניין של הדעת. כל מצוות ראייה, תראה מה שנקרא סוגיית הפתיחה של חגיגה, רעיון, נביא גם את הקטנים והכל, זה בשביל הדעת להתקשר. יש קורבנות שזה קירוב, יש עמוד הישן של הישר של עצי המערכה. כל העבודה במקדש זה עבודה של הדעת. להתחבר, להתחבר, קרובים אומרים זה מזה, הכל אני פחות רחמנה, אחד אקטירית קטנה של הקטורת, של הנר תמיד, הכל זה עניין של הדעת, של ההתקשרות, של הזיסות בין החוכמה והבינה. אחרי יום בכם, אתה מפרש רבת מנחה, להגיד ברוך אתה השם חונן הדעת. זה הברכה הראשונה, כי אם אין דעת לקדושה, אז איזה תשובה נבקש, ואיזה סליחה, ואיזה גאולה, ואיזה רפואה, ואיזה פרנסה. הכל, הכל, הכל בדעת. זה מהלך שחוזר את מוצר, בצד הכל, כל ה... מה שהתחלנו מפסקה, מה זה, צדי ג' וצדי ה', וכל אנשים גם הברית, שהכל בסופו של דבר, עם צדוק מושך את המקום של תיקון הדעת, זה לא תיקון הברית, זה תיקון הדעת ולימוד תורה, בהתקשרות תלמידי חכמים, שהם גם אנשים חכמים וגם אנשים רגישים, רגישים, ולא רובוטים שמוצאים לי פסקים עם אפס רגש, עם ניתוק. תורה היא תורת חיים, והחיים הם חיים, יש בה הרבה רגשות, אוי ואבוי, פה יש רק לפי הרגש, כן? בגלל שהיא בוכה לו, אז הוא מתיר לה. איפה אתה נצמק הדבר הזה? גם גיבורי כוח עושה דברו, אבל צריך את האיזון, צריך את הדברים.
אבל מה
זה הסוגריים המרובעות שלי? איפה לא הבנתי? כאילו,
ואין בכל דברי תורה כאלו, זה סוגריים
מרובעות. באותה
של
יריך,
כאילו, יכול להיות,
כי
לפני זה,
אז כאילו, נראה
שכאילו מישהו בא
לידם. איפה זה מתחיל? אה! לא יודע למה זה מרובע. יכול להיות שזה מופיע כאילו רק בכתב יד השני, שמצאו את זה, סיפו את זה.
הוא מאזן את ההתחלה, שאומר
שאולי
נגיעה בלב בכלל.
נכון, נכון, נכון. אבל הוא אומר פה שבכל זאת אתה צריך כאילו שבחלק הזה יותר מגדיר מה זה התורה הנשמה, שהיא מקובלת גם חכמה וגם בינה. כי לכל זאת אומר שלא תורה שלא נגיעה. אז בלי רגש, בלי זה, בלי כלום. לא, צריך התקשרות, צריך נגיעה, צריך זה. זאת אומרת, אתה רואה את הרב רם צועק בשיעור כללי. אני לא יודע, מה אתה צועק? אבל לא, זה רית חדורית, זה נוגע לו בדבר. זה נוגע בו, אתה... אם תגיד ספרה אחרת, אז הוא יצרח, לא שהוא כועס עליך, כי נפשו הדבר, על מי אני צועק, על מה אני צועק? על דבר שהוא חשוב לי. עם כל דבר, ההפך, בזה נסיים, אמר אלי ויזל, אנשים חושבים שההפך מאהבה זה שנאה, ואין הדבר כן. ההפך מאהבה זה אדישות. ההפך מאהבה זה אדישות. אדישות, אבל זה לא שלי, לא אכפת לי, לא... אהבה זה דעת, התקשרות. ההפך מאהבה זה אדישות. כלומר, מי שלא אדיש, מה הוא? הוא אוהב, הוא אכפתי, הוא מודע. יש לו ידיעה בדברים האלה. טוב, אנחנו נעצור כאן, ואני עוד קופת את זין, תחכה לנו עם שאר הפרקים שפה נזכה להגיע בהקדם. ברור אדוני לעולם, אני מאמן. כותרת לקופת את דבר. אני כתבתי ככה, כוח הדעת מאפשר חידושי תורה וגילוי דברי אלוקים חיים. אבל אני פתוח להצעות. נחזר, כוח הדעת מאפשר חידושי תורה וגילוי דברי אלוקים חיים. שנזכה לא רק לדבר על זה, גם לחיות את זה, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.